שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
אני רוצה להזכיר שהרבי מלובביץ' מאוד עודד את העניין הזה של חגוג יום הולדת. אפשר לקרוא לזה שפה של אמא, את הרגע שקראתי לקיום האישי. שבן אדם שמח על בואו לעולם, הוא עושה מתי פעם נראה כזו בתמצות מי שנולד הרוויח. מה הרוויח מי שנולד? שיכול לקיים את ייעוד הבריאה שמטבע הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. הכוונה היא כאן במציאות בעולם הזה שאנחנו יכולים לבחור בין להזדהות עם תחושת הנפרדות ובין עם להזדהות עם הנקודה האלוקית שבתוכנו. בחסידות מתואר בכלל שבן אדם עובר תהליך כל הזמן מתמודד עם מבחנים. מה זה בעצם המבחנים? המבחנים זה עם מה להזדהות. האם להזדהות עם חוויית הפירוד ולהזדהות עם חוויית ההרמוניה? האם להזדהות עם חוויית ההסתרה או להזדהות עם חוויית הגילוי? לראות את האינסוף ברוך הוא. נעשה לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. להשיק כוסות זה מנהג קדוש פעם אחת בא לבבא סאלי לבבא סאלי רצה להשיש איתו כוס היום היום הפת של הבבא סאלי אותו אחד כנראה היה אשכנזי ואמר לבבא סאלי מנהג גוי הבבא סאלי אמר לו אתה תגיד המנהג המתי אנשים מנהג גוי עד סוף יום המתיקה סליחה בבבא סאלי יפה שאומר לו על להשיט עשיות מן הקולים. צריך לומר שבחלק ממחוזות האשכנזים רואים את זה כמן הגויים. בחלק ממחוזות צדיקי מרוקו רואים את זה מנהג של קדושי עליון.
זה בסך הכל מנהג אסטרטגי.
אצל החבאיקים אי אפשר
לדעת. אין אבל לא אומר שמכירים אותו באירות העולם. בכל אופן, אשרי מי שבוחר לשמוח ולהודות על חיי, להודות על חיי. רבי נחמן בתורה, שר נכבד, ואחת התורות הנפלאות שיש בליקוטי מוהר"ן. תמיד כדאי להזכיר שאנחנו אומרים על תורה מסוימת בליקוטי מוהר"ן שהיא נפלאה, זה לא שאנחנו נותנים ציון לרבי נחמן. מתי אנחנו אומרים על תורה מסוימת שהיא נפלאה? זאת אומרת שקצת תפסנו במשהו, או משהו במילותיו הטובות נגעו בליבנו. וגם התורה הזאת, שעוד מעט אני אזכיר את זה, שבא ומדבר על שבן אדם לימד לחיות את חייו שלו בעצמו, אומר בעיקר האמת הוא, כשאין האדם נצרך לבריות. סך הבריאות, הפירוש הרגיל של זה, זה במובן של לקבל צדקה או לקבל עזרה מאנשים. אבל במובן היותר עמוק, שאין האדם את סך הבריאות של לקבל חיות מהם, שמחובר לאין סוף ברוך הוא. את החיות שלו מקבל רק מה שם כבר. ותאמין, העניין הזה, כשאנחנו מנסים לקבל את החלינות חיות מהזולת, זה לעבור לגיבר השני שנאמר בו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, בעיקר האמת, שאין האדם נצרך לבריאות, מכיוון שנצרך האדם לבריאות, משתנה פניו כחום לכמה גוונים. וזה פירוש, אני מדלג קצת, העללה השם בחיי, היינו שאין מצרח לבריאות, וזה בחיי, בחיי דייקה, היינו שאני חי מחיים שלי, שאינו מצרח לחיות שום אדם, כי אני מצרח לבריאות חייו אינם חיים, היינו שאינם חיים שלו, כי הוא חי מאחרים. שימו לב למילים היפות הללו, העללה השם בחיי. הפירוש הרגיל, שכל עוד אני חי, אני יכול להעלה את הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן אומר, כשאני חי את החיים האותנטיים שלי, שאני נאמן למי שאני, זה עצמו הלל הקדוש ברוך הוא. זה עצמו הודעה לשם יתברך על היצירה המופלאה הזאת. זה כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, שאם אני לא חי את החיים שלי, זה כמו סוג של אלבון. אלבון השם יתברך. אני מזמין אתכם להגיד כאילו מקלה או איתה. אומרת שלענות לקריאה לאותנטיות שלי זה לענות למתנה ששם יתברך נתן לי, זה לענות לעניין של להיות אני. מי שרוצה לזכור את התורה הזו בלבוכי מאורן, יש שם שלוש או ארבע פעמים שרבנו מזכיר את העניין הזה של שאינו נצרך לבריאות, וזה תורה סמכבה, ואני אתן לכם סימן שכל החיים תוכלו לזכור את התורה הזו. סמכבה, זה ראשי תיבות, סמי וסושו. גם בהמשך של הפסוק נאמר על אלי את השם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. אז אנחנו אומר בעודי זה בעוד צד שיש בית מיוחד.
הימני זה מנהרה, הימני זה מנהרה.
אתה יכול לזלות עם התחושה הזו שאתה יכול לרכב שאפשר לנפק איתו וזה כאילו השליטה.
זה
פורח,
זה פורח. כן. אנחנו נמצאים גם בפרשה הכל כך מיוחדת, שבת שירה, פרשת בשלח, שקוראים בתורה את שירת הים. אז כל השבת הזו קיבלה את השם שבת שירה. סבא שלי עליו השלום היה חסיד של הרבי מנדבורמה. הייתה לו קביעות של פעם בשנה לנסוע לרבי. סבא היה גר בחיפה והרבי היה גר בבני ברק. ממש הייתי בשנתיים מוקדמות, אני זוכר את סבא כל שנה, שבת שירה זה היה אירוע חגיגי, הבא במיוחד לרבי לבני ברק. סבא ב-76. לא הספקתי להכיר את העובר, וזה היה השבת החגיגית של השנה. והשירה הזאת, כל שירה זה היכולת להודות על הטוב. כל שירה זה, ובכלל המושג הזה של הודעה, כולל שלושה עניינים. זיהוי טוב בחיי, לשייך אותו לשם יתברך ולהודות עליו. השלב ראשון זה זיהוי, כי הרבה פעמים יש מצבים בחיי שאני מזהה את המצב, אבל אני לא רואה אותו כטוב. אז העבודה הראשונה זה לזהות את הטוב כטוב. בבחירה שלי לראות את מה שקורה כטוב. אחרי זה לשייך את זה לשם כבר, זה הגיע מאיזשהו מקום. יש מי שמחולל את המציאות. והשלב השלישי זה להודות על זה. ממש להשתמש בכוחם של מילים, במילים טובות, אל השם כבר. ולפעמים, כשבן אדם זוכה לקצת התקדמות בחייו, יכול להיות מצב של נסיגה, בדיוק כמו שהיה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, מה קורה? בליל הסדר יוצאים החוצה ממצרים, יוצאים לחירות. הייתה מכת בחורות ויוצאים לחירות. אחרי כמה ימים, פרעה רודף אחריהם. ואז נכנסים למצוקה גדולה מאוד. פרעה מאחורה, המצרים מלפנים, או ליתר דיוק, הים מלפנים, המדבר מהצדדים. ובשלב הזה, בני ישראל באים בטענות קשות אל משה. אחת הטענות הכי מעליבות שלהם זה אני בלתי אין גברים במצרים. אחרי שמשה פועל בכזו מסירות את שליחותו של השם יתברך, שואלים אותו אין גברים במצרים שרוצית אותנו, הם בעצם באים ומאשימים אותו במצבם. הסברנו פעם את העניין הזה של להאשים את הזולת או להאשים בכלל, האדם עיקר המיוחד שבו זה אותו בעל בחירה. לפעמים בן אדם מגיע למצב של חוסר אונים מסיבה כלשהי, שהוא לא יכול לעשות, לא יכול לפעול כלום. חוסר אונים זה אחת התחושות הכי קשות שקיימות ברפרטואר החוויות שיש לאדם. והוא רוצה לעשות הכל רק בשביל לא להישאר בחוויה הזו של חוסר אונים. עכשיו, אם הוא באמת לא יכול לעשות כלום, אז נותר לו או לכעוס. הכעס בסיטואציה הזו זה נותן לו תחושה שהוא בשליטה, שהוא יכול לעשות משהו. זה חוויה מדומה של שליטה, זה לא חוויה אמיתית. או האשמה, להאשים את הזולת במצבו. כן, על דרך כלל שלום יש איזה תאונה או משהו, אז במקום להכיל את המצב, הולכים להאשים את איש את רעהו. שימו לב, במצבי חוסר אונים, הרבה פעמים גם אפילו חד שלום במצבים של אובדן או דברים קשים, במקום להיות במצב של התגייסות הדדית, של להודד ולעזור איש לרעהו, אני נכנסים למקום הזה של האשמה. כי האשמה מחזירה את התחושה שהמצב הוא בשליטה. זה תחושה מדומה, זה לא המקום. אז הם מאשימים את משה. הם מייחסים לו, כשהם באים בעצם להאשים את משה, מייחסים לו לפורה חלק מההתרחשויות שהיו כהחלטות של משה שלא בשליחות של הקדוש ברוך הוא. בשלב הזה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישא, מה תצעק אליי? יש פעמים שעבודת הנפש היא צעקה, זעקה. ויש פעמים שהעבודה היא של שתיקה, אבל זה לא שתיקה של הדחקה, זה שתיקה של אמונה. כשרבי נחמן נסע לארץ ישראל, זה הייתה שערה גדולה בים, והרמיה חשבה להישבר. וכולם שם התפללו, היו שם כמה יהודים על הספינה, רק רבי נחמן ישב בצד ושתה. לא סתם התפללו, התפללו בקול גדול מאוד. הייתה שם איזה רבנית, רבנית חשובה שראתה את רבי נחמן שוטה. מה לא תתפלל גם אתה? מה אתה תצא? אז הוא אמר לה, לוואי שגם אתם הייתם שוטים. יש פעמים שכמו שהצעקה זה צעקה אל השם, יש מקום שלפעמים בשעה של מצוקה אמיתית זה דממה, אבל זה דממה מכילה מבחינת ונחנו מה, שזה לקבל לגמרי את מלכות השם ממה שקורה. הדברים של רבי נחמן דיברו אליה והיא ביקשה מכולם לשתוק, גם הים שתה. הים נח מזהה פה. זאת אומרת שהשתיקה לפעמים השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זאת אומרת שזה הזיהוי של נוכחות השם בעניין. מסופר על השר שלום מבלס, גם הנעשת של שושלת הסידור בלס. הגיע אליו פעם איזה גברת וביקשה איזה ישועה באיזה עניין. אז הוא התחיל לדבר את הדיבורים של אמונה. אמר לו, רבי, עזור אותך מדיבורים של אמונה, אני צריכה שתושיע אותך. אמר לה, אבל קודם אמונה. אמר לו, כתוב, הושע השם את ישראל ביום ההוא. רק אחרי זה כתוב, יאמינו בהשם משה עבדו. הרבי ככה היה מבסוט ממנה. ואללה, אף פעם לא ניצח אותי מישהו כמו אותה גברת. וזכתה לראות את ההמתקה גדולה על עניינה. טוב, נעשה עוד אחד. אני שואל אם אני יכול לאכול את כל פרושה התאובה. במקום אחר בלקוטי מוהר"ן, בתורה ק"א, שם רבי נחמן מתחיל את זה במילים עושים בזמרת יה ויהי לישוע. אומר שיש פעמים שבן אדם צריך רחמים גדולים. יש רחמים רגילים ויש רחמים גדולים. הוא נותן משל, כמו שיש, הנה, והנה על דרך משל, כשיש שני בעלי רחמים, האחד אינו יכול לרחם רק בדבר מועט. והשני, כשהוא מרחם, פועל ברחמנות שלו ישועה שלמה. על כן, מי שצריך לרחמים, למה לא להשתמש ברחמנות של ראשון, ולא יהיה רק ישועה מועטת? כתב שמתפלל לבעל הרחמים הראשון, לבעל הרחמים השני, נפעל ברחמים של הראשון ישועה שלמה. כך השם יתברך ברחמים הפשוטים שלו, מתפלל ומרחם על ישראל ברחמים גדולים. אני אסביר למה הכוונה. אבל לפני זה תשמעו את המשל שכתוב פה. והנה למשל, כשיש בעיר שני עשירים, אחד יש לו עשירות פשוט, והשני הוא עשיר גדול מאוד ומופלג בעשירות עצום ועון רב מאוד מאוד, אשר אי אפשר להעריך עשירותו. והוא צריך אדם אחד לישועה גדולה, עולה לסך רב. הוא אינו יכול להתקרב לבקש מבקשו כי אם העשיר הקטן לבעלה. כי לעשיר הגדול אי אפשר לו לבוא אליו. אבל זה השיר הקטן, אף על פי שהוא רוצה לעזור לו בכל יכולתו, אף על פי כן לא יוכל לקבל מבוקשו ממנו. כי אין ביכולתו למלות משאלותיו של זה האיש. כי משאלותיו גדולים מיכולתו. על כן עצה יוצא לזה האיש שצריך ישועה שיעשה כך. שילך לזה השיר הקטן, שבקל יכול להתקרב אליו ולעורר רחמים אליו. שיבוא אליו ויאמר לו, הנה אני נצרף לישועה גדולה, ואני יודע שאתה חפץ לרחם עליי. אבל אין לי חלטוך לבלות משאלותיי. על כן מבוקשים ממך, כי הלא אתה רוצה לרחם אליי. יהיה זאת הרחמנות שלך עליי, שאתה תלך לעשיר הגדול מאוד לבקש רחמים ממנו שימלא משאלותיי. כי לעוצם עשירותו הגדול הוא יכול למלות משאלותיי בכפלי כפליים, עד שאנוכי איני יכול לקנוס ולבוא לאיש גדול כזה. אבל אתה יכול לבוא אליו, תרחם עליי בזה, לבקש ממנו עבורי שימלא משאלותיי, וזה תושייני בוודאי כל צורכי ישותי בשלמה. תודה לכם על הסבלנות, שיכולתי לקרוא את הקטע הזה בשלמותו, ללא כל הפרעה. וכמו לפעמים אנחנו צריכים קשר עם מישהו מאוד נכבד, ואליו ישירות אנחנו לא יכולים להגיע, אנחנו מכירים מישהו שמכיר אותו. אנחנו נדבר איתו עליו. זאת אומרת, אותו אחד שאנחנו מכירים לא יכול לעזור. הוא כן יכול לדבר עם מישהו שממנו אנחנו צריכים לזה. ובתורה הזו, בתורה קופי, בא רבי נחמן ואומר, מה זה הביטוי הזה, עוזי וזמרת יבי, שהוא המילה עוזי, זה העוז שלי. אומר, מה זה העוז שלי? זה תורה שאני לומד ואני מחדש בחידושים. יש ללמוד תורה. ויש שאני הולך עם איזה עניין, עם איזה נושא, שאני עסוק בו, לומד בו, ואני כל כך נכנס פנימה, שממש עולים לי שם חידושים והבנות שלא היו קודם. ואז הופך כבר להיות, זה לא סתם עוז, זה עוזי. התורה נקראת עוז, אבל מתי זה נקרא עוזי? כשזה העוז שלי. שאני מחדש, אני לוקח את הכוח היצירתי שלי, את כוח ההבנה שלי, ומגלה בתוך הדברים נפלאים, בתוך הנאמר. שזה כל כך מיוחד שבן אדם לומד איזה עניין במשך תקופה. לוקח משהו שמעניין אותו כעבוד, משהו מהסיפורי מעשיות, מאמר חסידות, והוגה בזה עוד ועוד. זאת אומרת, יש לימוד שאנחנו כל הזמן מתקדמים איתו, דברים שאנחנו לומדים בבקיאות, ויש משהו שאני לוקח ואני לומד אותו לאור עצמו, את אותו עניין. מספר שכשרבי נתן התקרב לרבי נחמן, הוא סיפר לו שלושה סיפורים. ואחד הסיפורים היה על תלמיד של אדמו"ר זקן בעל התניא, שהלך עם תורה אחת של בעל התניא 8 שנים. וכנראה שהוא לא השתנה. וכשהוא הלך עם אותה תורה 8 שנים, המשמעות היא שהוא גילה בזה עוד ועוד הבנות, עוד ועוד הדרכות, עוד ועוד גילויים. אנחנו לא מסוגלים לשרוד עם אותו רעיון 7 דקות. רבי נחמן הרי 8 שנים הלך עם זה. כשהדברים באים ממקור קודש, כמה שאני יותר מתעסק איתם, הם יותר מתגלה שם בעומק נפלא. כשדברים הם סופיים, אז כעבור זמן רב הם הופכים להיות משעממים. כשדברים באים מהאינסוף, אז כמה שאני מתעסק איתם, הם עוד יותר מגלה שהם דברים נפלאים. רבי זצוב סיפר לנו פעם על חסיד ברסלב שהלך עם תורה בלקוטי מוהר"ן, תורה נדלת 15 שנה. הלך עם תורה אחת. ובניסיון, לא שהלכתי 15 שנה, הולכים שהם עובדים רבי זצוב, זו תקופה שהולכים עם אותו עניין. במשך תקופה, זה הופך להיות העניין הכי מרתק והכי מעניין. וכמו קשר עם מישהו קרוב, שכמה שהקשר מעמיק, אנחנו מגילים את העושר שלו, למה שהוא נפתח. כמו אתם כל יום להכיר מישהו חדש, או למעשה את קשר קיים. ככה זה גם בתוך הדברי תורה. דיברנו במשל שיש השיר קטן ויש השיר גדול. אני לא יכול להגיע לשיר הגדול, אז אני כן מחבר של השיר הקטן, והוא מבקש עבורית של השיר הגדול. אז אומר רבי נחמן, כשאני לומד תורה, אבל כבר מחדש לה, שלאור זמן, יכול להיות כל נושא שיר, כשאני הולך איתו לאור זמן, זה כביכול העשיר הקטן. התורה הזו בעצמה היא הולכת ומעוררת עליי את הרחמים הגדולים יותר. התורה נקראת עוז, רק אני רוצה שמחדד את זה, מתי עוז הופך להיות עוזי, כי אני עושה עם זה, זה כבר הפך להיות חלק ממני. שזה כבר מתגבש דרך ההבנה שלי, דרך ההגיגים שלי, דרך הרעיונות שלי. כשבן אדם הולך עם איזה עניין, אז הוא הופך את היין, את התירוש להיות יין. כל אחד מאיתנו משול למיץ ענבים. החוכמה הבסיסית שלו זה כמו מיץ ענבים. לא שמענו בשום מקום שיש תחרות בינלאומית למיץ ענבים. כן, אפשר להתערג מה יותר טעים, פחות טעים. לא מצאנו פערי מחירים דרמטיים במיץ ענבים. יין זה כבר שמתחיל להיות עומק אצל הבן אדם, שהוא עובר תהליך, עובר תהליך של של תסיסה, אחרי תהליך של השקטה. וכל אחד מאיתנו, אם הוא לא עשה עם עבודה עם עצמו, הוא יישאר מצנבים. מצנבים זה חיים ונחמד, אבל הסוד שבו, היין בבחינת סוד, היין בבחינת גילוי נפלא, לא יהיה. ויין, מה?
מתי הוא פה חפר לחומץ בין יין?
אני גם יכול באמת לא להצליח. נבוא לומר שאם הוא רק יוכל לעשות עבודה, תהיה לו סייעתא דשמיא. רק הרעיון של מיץ ענבים זה שאתה לא עושה, אתה לא מגלה את העומק שבתוכך. אתה לא מגלה את האיכות שבתוכך. אתה לא מתפנה לצמיחה, לגדילה. איפה אומר את זה רבי נחמן? בתורה שלו על יישוב הדעת. התורה על יישוב הדעת זה לכתוב מורם חלק ב' תורה י'. שם נאמר כך, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. סליחה, מה שהעולם רחוקים השם יתברך ואינם מתקרבים אליו רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם. והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף כגון כבוד, ואז בוודאי ישוב אל השם. אך דע שעל ידי מראה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו. מאוד מעניין. בין מראה שחורה בן אדם לא יכול לקבל החלטות ולעמוד בהן.
ברך
ורק מחמת שאין להם יישוב הדעת. חייב לומר לכם שהמנגינה הזו הזכיר לי את אותו אורח שהיה פעם בשיעור את השחזה על מוריי.
היה רב אחד שהיה מדבר ככה שהוא היה שותק לפני כל מילה. זה לא קל.
היה לו יישוב הדעת.
ואינם מיישבים עצמם. חייב לומר שעל השיעור ההוא קיבלתי, לא ידעתי שהוא מוקלט. תחור לכם על
ההגעה.
הגיעו תגובות מקצות הדל. טובות.
למה?
מה קורה עם האיתה?
לא
יודע, אבל יותר טוב שלא הייתי. אני יודע יותר, לא שלא הייתי.
ראית את השיעור הזה?
כן.
בסבלנות, עד סוף הקטע?
כן, אני ראיתי שהיה לך בסבלנות ולא קשב, שאתה משחת לשלום.
וכשישבת בבית וראית את זה, מה עלה לך?
אני יצאתי לך את זמאות שלא להתפרץ, שלא רוצים להתפרץ.
מיכה גם חן קוראים הולדת. נכון, אני קצת. הוא הביא עוגה.
הוא הביא עוגה.
רגע, 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 אני עכשיו נזכר שזו הייתה המשימה שלו. אז קודם כל, בהערצה גדולה על זה שעמדת במשימה. בדיוק שעבר עלה החשד שאתה מתכוון לא לבוא עקב המשימה. האמן לי שאני אף פעם לא אומר לבן אדם בחור לא לבוא, זה בסדר. אבל לא כשהוא דווקא כשהוא מקבל את המשימה לא לבוא, ואני שמח שעבדת בזה בכבוד. עזרת השם אתה
תראה ברכה גדולה, הייתי שמח פתאום מהעוגה הזאת.
כן, נפלתי.
מתי המולדת שלך?
מה?
זה ממש היום, במחר בערב.
לא, כזו לא.
אני רוצה רגע לומר שוב על המושג יישוב הדעת, הוא כולל שני עניינים לפני שרבי נחמן מעריך מזה. הוא כולל את זה שהדעת שווה, היא נעלמה והיא שווה אליה. והדבר השני שהיא יושבת, יש דעת מתרוצצת, יש דעת יושבת. גם היין בשביל לעבור את התהליך צריך שקט. יין שמתקלים אותו כל הזמן, הוא לא מגיע לעניין שלנו. תודה רבה חיים. עכשיו אני אוכל לשים את כל הצלחות פה ליד.
יש שם איזו בא אחת שחלב מזה
הגיע במיוחד לא בסדר. תחשוב על זה כסעודת שישי, צריך לחסל הכל.
עד השם בעוד כמה רגעים, יצאו את המצלמות, נחשיך את האורות וניגש לעבודה. רבי נחמן מייחס למושג יישוב הדעת משמעויות נרחבות. העולם זה הכוונה היא ציבור. מה שאומרנו חוקים השם יתברך, ושימו לב לכפילויות של המילים, אין לכם את הטקסט לפניכם. מה שאומרנו חוקים השם יתברך, ואינם מתקרבים אליו. הוא רק נחמד שלהם יישוב הדעת, אינם יישוב דעתם. והעיקר משתדל ליישב דעתו היטב, מה התכלית? זאת אומרת, לאן אני רוצה להגיע? ואומר, על ידי תהליך מחשבתי נכון, כל אחד יצליח להגיע למקומות נפלאים. כל אחד יצליח להגיע למה שהוא רוצה להגיע. אלא מיד אומר שליטי מראה שחורה אי אפשר להניג את המוח כרצונות. אין לו שום טענות על המראה שחורה, על הדיכאון, לפחות בטקסט המדובר. הטענה היחידה שיש לו על מראה שחורה בטקסט המדובר, אני מדגיש, במקומות אחרים אני יכול להגיד עוד דיבורים, שהוא אינו יכול להניג את המוח כרצונות. זאת אומרת שאני לא יכול להתקדם לקראת היעדים שאני מציב לעצמי. על ידי אותו מצב של המראה שחורה, יכול להיות מצב שבן אדם יש לו תוכניות, יש לו יעדים, והוא רואה שהוא פועל ממש בניגוד לאותם יעדים שהוא מציב לעצמו. אז ממילא, על כן קשה לו ליישב את התורה, כי על ידי שמחה יוכל להנין גם מוח כרצונו. זאת אומרת, השמחה פה היא כלי עזר. היא עוד לא תחליט, היא כלי עזר למה? שאני אוכל להשתמש בתהליכי החשיבה שלי כרצוני. אוכל להניג את המוח כרצוני. יוכל להביא את עצמי למקום שאני רוצה להיות בו. יוכל ליישב דעתו. כי שמחה הוא עולם החירות, נכנע כי בשמחת הצל. שמחה הוא עולם החירות. מה זה אומר עולם החירות? ההפך מחירות זה שיעבוד. השור של המילה שיעבוד זה עבד. עבד זה מי שלא נתון ברשות עצמו. המושג של עבד שאני לא פנוי לממש את רצונותיי. רצונות שהם לא שלי מפעילים את חיי. זה המושג עבד. זה המושג שיעבוד. בחירות אני יכול להיות מי שאני. אני יכול להניג את עצמי כרצוני. להניג את עצמי ליעדים שלי כרצוני. אבל אומר על נחן, מי שמזהה את עצמו בדיכאון, קודם כל שידע מה הרכי של זה. לא פעמים בדיכאון, לא בבחירה שלנו. אבל אומר, קודם כל, תדעו את ההשלכות. זה אומר שבן אדם שבדיכאון לא יכול להתקדם לקראת מימוש יעדיו. הוא לא יכול להיות במה, הוא לא יכול לשוב על הדעת שלו. גם הדעת שלו לא תהיה במקומה הראוי. אז המוטיבציה שלו להשיג שמחה זה לא רק המוטיבציה שמוזכרת בדיבורים אחרים נפלאים בתורת החסידות. זה בשביל שיוכל לקיים את התהליך להגיע אל המקום שהוא רוצה להיות. להניג את המוח כרצון. הוא רוצה לצאת מהשיעבוד. הוא רוצה לחזור להיות מישהו. וכל מה שצריך זה שבן אדם יאמין שזה אפשרי. יאמין שזה בכוחו. ואז הוא גם יוכל להתבונן, יש תהליך מחשבתי שמתחיל ונקטע. יש תהליך שממשיך ומתקדם עוד קצת. אבל יש תהליך שהוא ממשיך עד כדי כמו אותו יין שמסיים את הציסה וכל השמרים שוקים בתחתית ה... הרחבים. והעניין של יישוב הדעת, אם זה הופך להיות למטרה, אז אנחנו מתעניינים על ההדרכות, על ההנחיות, איך להגיע לזה. תראו חברים, נועדנו להיות במקום טוב. מקום טוב לפי ערכנו. אין שום סיבה מוצדקת שלא נהיה במקום הזה. ויש כלי בשביל זה, להניג את המוח כרצוננו. ולראות את המצב הזה בחיינו, שאנחנו לא מנהיגים את המוח כרצוננו. רצוננו לא מתממש. במובן הזה שיש רצונות אחרים, כי בכל יש שם שיעבוד. בעבר השיעבוד היה על ידי המצרים, זה המקום פיזי, אומה פיזית, והיום השיעבוד הוא בעיקר נפשי בעולם המודרני, שמונע מאיתנו להיות לחיות את החיים שלנו האמיתיים. וגם אם עכשיו בשיעור עוד לא נאמרים העצות ורעיונות איך להגיע לזה, אנחנו כן נגענו קצת במושג הזה שנקרא יישוב הדעת, שאנחנו רוצים להשיב את דעתנו, ואנחנו רוצים גם שהיא תשב, שהיא לא תתרוצץ, ואז יתגלה את מה. ויכול, מה אומר רבי נחמן? יש לכם את כל הנתונים הנפלאים בדעת, אבל הדעת בהתרוצצות. אם היא בהתרוצצות, אז אתה לא מאפשר לה להיות צלולה, אתה לא מאפשר לה לגלות את מה שאפשר לגלות. זאת אומרת, אני רוצה ללמד אותך גם לחזור אל הדעת, וגם לתת לה לשבת במנוחה שתוכל כביכול לראות את הקרקעית הצלולה של האגם ולמצוא שם את היעלום ולהגיע אליה. אומר, אני רוצה שאתה תהיה מעוניין בזה, כי אם אתה תהיה מעוניין בזה אתה תתחיל תהליך. בהתחלה שאתה תקרא את הטקסט זה יהיה רק עוז במובן של דברי תורה, תורה נקראת עוז, ואם תעמיד בו ותלך איתו לאורך זמן, זה כבר יפוך לאוזי. הוא אומר, והאוזי מפעיל את הזמרת ים, עוזי זה התורה שלי, זמרת יא זה הזמרה של השם. אני, התורה שלי זה השיר הקטן. הדברי תורה שלי מפעילים את הדבר היותר גבוה, כי בכל את הרחמים העליונים של השם, והיה לי לישוע. אז מי שרוצה ללכת עם הרעיון הזה, יעתיק לעצמו, יצלם לעצמו את הטקסט הזה של תורה י' בחלק ב' של כותב מורן על אישור הדעת. וינסה לקרוא אותו במשך 21 יום. אמרתי, יהיה השם הקדוש. כתוב גם שעל המטה של משה, על המטה של משה, היו חקוקים השמות של שלושה אבות, של ששת האימהות, כולל בילה וזלפה, ו-12 שבטים. הם 21. תראו את התהליך הזה בפמצות, כשמי שיקרא את התורה הזו כל יום ינסה להבין מה כתוב בה, אז הקריאה הראשונית זה רק עוז. ככל שאני יותר מבין שם זה עוזי. העוזי מפעיל מימד רוחני שנקרא זמרת יא. ואז ראי לי לשמוע. חלק ב' תורה י'.
רואים את זה כל בוקר, שמרים.
מי שאומר אז אנחנו נוכל לפחות מה שתמון שם בתורה הזו זה יישוב הדעת, זה להעניק את המוח כרצנו, זה שמחה, זה עולם החירות, זה כל מיני ביטויים שכל אחד מהם שעושים עליו כל זה בפני עצום ממש מאיר לנו את החיים ומשמח אותם. ומתוך החירות הזו, ומתוך השמחה הזו, אנחנו קוראים עכשיו לגשת, לגשת הרחות הזו. חמש צלחות, ארבע כוסות, ושני ספרים. או באחד מי יודע. כשאנחנו נמצאים בעולם החירות, בתחושה אחרת לגמרי מכל מה שמוכר לנו עד עכשיו. בשבועות הללו אין מתאים יותר מאשר לעסוק באותה התורה של חירות. נזכר שם כי בשמחת צאו, כשמחה עולם החירות, ואני יכול להניק את המוח מרצונו, ודעתו שווה אליו, ואז אנחנו קרובים אל השם מכל עולם. תודה להיותכם, ולילה טוב.
תודה רבה, השם.